לשמוע דיבורים אשר יחזקו אותנו באמונה ובשמחה ויקרבו אותנו לעבודת השם יתברך מפי הרב מאיר שלמה שליטה.
הדור שלנו, קודם כל, הוא תמונת רקע. הדור שלנו זה דור שעובר הרבה תהפוכות. זה דור שעובר הרבה הרפתקאות, הרבה מצבים, ניסיונות, ולא לחינם משמיים סובבו שיבואו צדיקים בדור האחרון ויגידו שאין יאוש. אין יאוש בעולם כלל. בא צדיק גדול לפני 200 שנה והכריז אין יאוש בעולם כלל. אז דיברנו על זה באחד השיעורים, שהוא הכריז אין יאוש בעולם כלל, זה לא הפירוש שבא מישהו ותפח לך לשכם ואמר, אחי, תתחזק, אין יאוש. כשהוא אמר אין יאוש בעולם כלל, הוא לקח פה אחריות שאין מצב שיש בו יאוש. זה אחריות. ודאי אם בא אליך חבר ואומר לך, אחי, תתייאש, זה ודאי יפה מאוד מצידו שהוא מת, הוא מחזק אותך. הוא אומר לך לא להתייאש, יפה מאוד מצידו. שעוד מצידו, שאומר לך לא להתייאש, שאכפת לו ממך. אבל כשבא צדיק ומכריז אין יאוש בעולם כלל, פירוש דבר, אין מצב שאין בו יאוש. אין שום תסבוכת, אין שום נפילה, אין שום מורכבות, אין שום דבר, אין שום מקום בעולם שיש שם יאוש. שאין שם מוצא לצאת ולעלות. זו אחריות כבדה מאוד. זאת אומרת, יבוא מישהו, יבוא, ישאל, רגע, אולי במצב שלי, כן יש מקום להתייאש. הצדיק הזה בא ולוקח אחריות. אז אנחנו צריכים להבין מאיפה הוא לקח את זה. כמובן שזאת השגה נוראית של צדיק, שרואה בתחתי תחתיות, גם בתחתי תחתיות, לא תהיה נשמה אחת שיש לה מקום להתייאש. זו אחריות נוראית. אנחנו נראה במשך השיעור איך זה נבנה. כן, כי זו השגה נוראית. יש לזה משענת, בסיס בכתבי אריזל. אבל קודם כל צריך להבין תמונת רקע, בשביל מה צריכים בכלל להכריז כזאת הכרזה. אז זה מה שאנחנו מדברים בשיעורים, כל השיעורים, שבעצם הדור הזה נתייחד בזה שהוא שמר רחם, שהוא עובר הרבה הרפתקאות. הוא התייחד בזה שהוא עובר הרבה הרבה ניסיונות. וכשעוברים הרבה ניסיונות, קל מאוד להתייאש. קל מאוד, מה זה נקרא להתייאש בעצם? מה זה להתייאש? גם זה צריכים להבין, מה זה נקרא להתייאש בעצם? מה זה בכלל, מה ההגדרה של יאוש בכלל? כן, מה זה יאוש? מה הסימנים של יאוש? מה הסימפטומים של יאוש? שנדע בכלל איך ניצלים מיאוש, כן? יש סימנים שמעידים על שאדם הזה מיואש. כן, מה הסימפטומים של יאוש בכלל? כן, איך זה נראה? איך מתנהל אדם שהוא מיואש? ואיך ניצלים מהמצבים האלו שנקראים מיאוש, כן? אבל קודם כל, צריך להבין תמונת רקע של הדור שלנו, שחבל להבין למה צריכים להגיע לכל זה. תמונת רקע של הדור שלנו מתחילה עוד הרבה לפני הדור שלנו. עוד בזמן אריזל, שהרי הקדוש כבר הקדים ואמר לרבי חיים ויטל, תדע לך שבדורות האחרונים, הדורות האחרונים שהסיטרא אחרא גברה מאוד מאוד, אז לא כמו הדורות הראשונים, כך הוא אמר לרבי חיים ויטל, התלמיד שלו, בפעולות קטנות יכול לזכות למדרגות גבוהות. זה כבר היה אז, לפני 500 שנה. כבר אז הוא אמר לו את זה, כן? שמעשה קטן בדור שלנו אמר לו, שקול כמו הרבה מצוות בדורות ראשונים. צריכים להבין מה זה נקרא ירידת הדורות בכלל, איך זה מתבטא ירידת הדורות. ואז לאט לאט נוגע גם לדור שלנו. אחרי כן, אחרי זה, מרצה השם נבין בעצם למה אנחנו יכולים חלילה ליפול בקלות לייאוש, ומה הסימנים של ייאוש, ואיך ניצלים מזה. ואז מרצה השם נבין גם, אחרי כן משך הדברים, איך הדברים נסגרים על ידי עצות נפלאות, שאפשר, כשכולנו מרצה השם, לא רק שננצל מייאוש, אלא הפוך, שנהפוך את זה מייאוש לישועות, לישועות גדולות. כן, אם לומדים טוב את הדברים, איך נראים, אפשר ממש לזכות בנקודות הקריטיות לישועות גדולות ממש. כי לא לחינם, ברגעים הגדולים, כן, מנסים את האדם ניסיונות גדולים. ובכן, אני רוצה להבין תמונת רקע, מה קורה פה, כן? הנה הגמרא מסכת ברכות אומרת, אמר לו רב פאפא לאביי, מה ההבדל בין דורות הראשונים שנעשו להם ניסים, ואילו בדורות שלנו לא נעשה לנו ניסים? ככה שואל, כן, רב פאפא את אביי. המוראים, מצד הלימוד, בגלל שאנחנו חסרים בלימוד, אין לנו מספיק לימוד תורה, לא נכון, לכאורה אנחנו יותר מהם, שאנחנו לומדים יותר מהם, שבזמנו של רב יהודה, היו לומדים רק סדר נזיקין, ואנחנו לומדים את כל השישה סדרי משנה, ורב יהודה שמגיע לסוגיה שבעוקצים, כגון האישה שכובשת הרג בקדרה, היה אומר סוגיות קשות, אני רואה פה, ולנו יש 13 ישיבות רק מסכת עוקצין, ומצד שני, רב יהודה בעצמו, כשהיה מוריד את הנעל, שהיה צריך גשמים, ובגלל מהצער שלו שאין גשמים, רק מוריד את הנעל אחד מפני הצער, מיד יורד גשם. ואנחנו מצטערים כל היום כולו, וגם מתפללים ומתפללים, ולא יורד לנו גשם. כך שואל כן? הפאפה את אביי. אז אמר לו אביי שבאמת ההבדל שהדורות הראשונים מסרו עצמם על קידוש השם, ואנחנו לא מסרים את עצמם על קידוש השם, ככה אומר לו. כן, כביכול, ביחס אלינו, אנחנו איזה מרחק אדיר ואיזה מרחק עצום. ככה הוא רואה את החילוק בין הדורות, אביי לרפאפה. ועוד ממשיך מספר לו אביי לרפאפה, תראה מה זה דוגמה על מסירות על קידוש השם, אומר לו. רבדה ברבה, ראה גוי אחת, כן? גוי אחת הלכה בשוק, עם בגדים אדומים, אדומים, בולטים. באופן כזה, בולטים כל כך שזה חוצפה, כן? חציפות ופריצות. הוא חשב שזה בת ישראל. הלך, קרא לה את הבגדים באמצע הרחוב, והתברר שהייתה גויה. אז מיד קראו אותו לשלטונות, נגיד לא ננה. טוב, מוכן לשלם, כמה שצריך לשלם. הוא אומר, הוא חשב שזה יהודיה, הוא חשב שהיא בת ישראל, הוא חשב שהיא גויה. אז התברר שהבגד הזה לא, בכלל לא פשוט, 400 זוז צריך לשלם, 400 זוז סכום עתק. אז זה שהוא קרא את הבגדים, קרא לבגדים ששמים 400 זוז, צריך לשלם את כל המחיר. אז הוא שאל אותה, תגידי, איך קוראים לך? אז אמר לו, קוראים לי מתון. שם שלה היה מתון, מתון. אז אמר, תראה מה זה, מתון מתון 400 זוז. אם היה יותר מתון, היה מרוויח 400 זוז. על כל פנים, תראה מה זה, היה מוכן, לא מסתכל על כמה, איך זה עולה ומה עולה, כל כך כואב, באמצע הרחוב. מה השלכות? אני לא יודע מה יהיה השלכות. יכול להסתבר גם כן. וכי אם בת ישראל לא יכולה להתלונן לשלטון, גם יכולה להתלונן לשלטון. לא מסתכל על זה. הוא לא רוצה שבת עם ישראל תיקשל ותכשיל באמצע הרחוב. אז הארי הקדוש אומר לו בשער הגלגולים, לרבי חיים ויטל, תדע לך, שבעצם, זה אומר לרבי חיים ויטל, שכפי הדורות שלנו כבר אז, לפני 500 שנה, אומר לו, תדע לך שהקליפה כל כך גברה, שבפעולות מעטות אפשר לזכות דרגות גבוהות ממש. ו... דוגמה אחת של סיפור מאוד מעניין, שתבינו רק עוד קצת רקע, איך מתבטא את ירידת הדורות, היה סיפור, רב שלום מרדכי מברז'אן, שהיה אב בית דין של ברז'אן, היה אברך תלמיד חכם עצום, גאון עצום, מתמיד גדול, והוא חלה, לא עליכם, מחלת הטיפוס, והגיע על שערי מוות ממש, השם ישמור. אז אח שלו, שגם היה צדיק גדול, נסע על הרב שלו, מי זה הרב שלו? רבי יצחק אייזק מזייטשוב. והסיפר לו, תראה, כך וכך המצב, אך שלי מצב כזה, קריטי, השם רחם, תתעתיר עליו, תעתיר בשבילו, תתפלל, תראה, חמש שמיים. אז מה, איך קוראים לו? שלום מרדכי, שלום השם שלו. אין לך מה ידאוג, שלום לו, שלום לשמו, שלום לגופו, שלום לתורתו, שלום לממונו, סע הביתה, תהיה רגוע. באמת ככה היה. הוא חזר הביתה, הוא רואה שבאמת האחיו ממש הולך ומבריא, הולך ומבריא, ועברי לגמרי. אז הוא שואל את אחיו, אחרי שהוא ראה אותו שהוא ממש עברי, אומר לו, תגיד לי, מה היה שם, מה קרה? איך זה, מה? אז הוא מספר לו, תראה, מספר לו שהוא היה כל כך חולה, מצב קריטי, נשמתו פרחה והגיע לשמיים. והוא רואה את הבית דין של מעלה, והוא רואה את הסניגורים, את הקטגורים, כל המהלך שם, מה שנעשה למעלה, בית דין של מעלה. ונמסר דם, היה גזיר הדין למוות, כן? זה המצב שלו היה. פתאום הוא שומע איזה שליח מבית הדין, להחזיר אותו. מה יש? יש לו זכות שהוא לומד תורה עם אב הלילה. ועם אב הלילה לומד תורה. ובעבור זה מגיע לו לחיות. כן? תורה זה חיים. מגיע לו אריכות ימים, מה פתאום הקיצור ימים הזה? טוב, אז נותנים לו טוב, אתם רוצים לתת לו אריכות ימים, רק יש בעיה. מיד מגיע גם כן, איזה מקטרג, ואומר, תגיד לו, זה נקרא לימוד תורה, אני נותן, מעיף רוח, טיפה רוח, מעיף לו את כל התורה שלו. זה נקרא לימוד תורה? נהיה רע שם. רגע, מצד אחד אתה אומר שמגיע, יש לו כך הרבה לימוד תורה שמגיע לו לחיות, לאריך ימים, מצד שני בא המלאך, אומר, מקטרג, אומר, אני מעיף את כל התורה, רוח אחד שאני עושה, מעיף את כל התורה שלו. בעת הזה הייתה בעיה. אז נכנס בדיוק, הוא רואה איזה דמות אחת של צדיק, נראה מלאך אלוקים, הוא רואה שזה הצדיק שנכנס, זה לא המלאכים של מעלה, אבל דמות של צדיק שנכנס שם, והתערב שם בתמונה, ואמר, מה? הוא כעס שם, ואמר, מה? גם בדור שלנו אתם מדקדקים על לימוד תורה כמו דורות קודמים, וקיבלו את הטענה שלו, והתבטל הקטרוג, ומיד הוא חזר לחיות. טוב? מיד התחיל להבריא, ואז הוא התחיל להבריא, מיד אז הוא הרגיש שמתחיל להבריא. קיצור, אז הוא אמר לאחיו, שהוא באמת, אחיו אמר לו, אתה יודע מה היה? אני נסעתי לצדיק שלי, רבי יצחק, זה אייזק מזייטשוב, והוא התפלל בשבילך. אומר, טוב, אתה יודע מה, בוא מגיע, קראת אותו, בוא ניסה, אני אגיד לו אותו יישר כוח, אני יודע מה... איך שמגיע אליו, הוא מתעלף על המקום. הוא אומר, זה הצדיק הזה שראיתי למעלה, בשמיים. הוא שהתערב בשבילי שם למעלה. הוא שלימד עליו זכות, מה הוא טען? גם בדור שלנו אתם מדקדקים על לימוד תורה כמו דורות קודמים? וזה כבר עברו כמה שנים עברו, חלפו מאז, מעל 100 שנים חלפו מאז. והדורות הולכים ויורדים, הולכים ויורדים. אז החפץ חיים פעם אמר, פעם בא אל החפץ חיים, אנחנו רבותיי, כאן אנחנו מנסים להסביר את הרקע של הדור שלנו שנבין, למה כל כך צדיקים באים ומורים עלינו רחמים, וגלים לנו כל מיני עצות של חיזוקים, שנבין את התמונה, למה הדור שלנו כל כך הרבה צריך חכמי שמיים. כן, זה בעצם המהלך שלנו, ואחר כך נוכל להמשיך הלאה, זה שלב ראשון מה שנקרא. כן, הקדמה שהיא תמונת רקע, מה קרה שם בדיוק? מה קורה איתנו? אז מעין החפץ חיים היה סיפור שבא איזה יהודי אחד, בא לחפץ חיים, אמר לו, סלח לי כבוד הרב, אבל מה להגיד לך, החיים שלי זה לא חיים. אני רוצה ללמוד תורה. יום יש לי יום כזה, יש לי יום כזה, שבוע כזה, שבוע כזה, שעה כזו. אני לא יודע מה זה, לא יודע מה נעשה איתי בכלל. זה לא, אני לא עקבי, לא רציני, לא יודע מה עושים. ואדם כבר שבור, מיואש, מעצמו מיואש. מבוזה בעיני עצמו, שבור. הוא בא לחפץ חיים, החפץ חיים. מי כמו החפץ חיים שלי, כמה הספרים שלו רבועים, מלאים על לימוד התורה, חשיבות לימוד התורה. אמר לו החפץ חיים, בוא אני אגיד לך, אספר לך משל שתבין מה מדובר. אומר רב סופר, אומר לו החפץ חיים, רצה לחזק אותו, אז אומר, אני אספר לך משל. אומר החפץ חיים, אספר לו, המושל של העיירה, כן, היה לו בר מים. נתן לאיזה יהודי אחד, שהוא יהיה מונה על החלוקת המים בעיירה, אחראי על הבר. אז אמר אתה, מי שמגיע, אתה נותן מחלק למים, מהבאר לכל אנשי העיירה, זה התפקיד שלך. קבל על זה, זה מים, שכר מסוים, כן. יום אחד, המושל גם כן, בא אצל היהודי, להתארח אצלו, אז הוא צריך להכין לו כוס קפה, כן? אז הכין לו כוס קפה, בא המושל לשתות, הוא רואה איזה כוס קפה, הוא שותה, זה כוס קפה טוב, או שאתה בהחשמו, כן? זה בסדר כוס קפה הזה. אצלו המסכן היה כוס קפה מלא מלא בוץ. הוא אומר לו, מה זה הבוץ הזה? מה זה החול הזה? מלא חול. אז הוא אומר לו, מה אני אעשה? זה מה שיש בבאר. אז הוא אומר לו, אז מה אתה עושה? תסנן את זה, איך אתה מביא ככה לשתות? הוא אומר, טוב, הבנתי. מעכשיו, אני תמיד, בשביל להביא לך מים, אני אסנן את זה, גמרנו. אני כבר לא מביא לך ככה. רק תמיד אני אסנן, הבנתי, אני אסנן לך את המים, כן? טוב. וכך חלפו להם כמה ימים. יום אחד פרצה דלקה שם בעיירה הזאת. פרצה דלקה. ושריפה נוראית שהולכת והשתפשתה, והמושל מיד שולח שליחים לאחראי על הבאר, שיתחיל להביא מים, בלעים של מים, שיביאו מים, השריפה מתפשטת, השם ישמור, יביאו מים, מחבש, אתה מבין, לחבות האש, ולא מגיע מים, ולא מגיע מים, השם ישמור, זה לא מצחיק, עוד צלצול, עוד פלאפון, עוד צלצול, כולם בלחץ, צל צלצול, מה איתך, הפלאפון שלך לא עובד, כן עובד, מה קורה לך, לא, ביתורית, בזה, תפנה לו, תחפש, שום דבר, לא תופסים אותו, לא. טוב, אז המושל בעצמו הלך אליו, המושל, בא אצלו, מה הוא רואה שם? הוא רואה שם סדינים ענקים, והוא מסנן מים בתוך דליים, מתוך סדינים, שופך מים, אומר לו, מה אתה עושה? אתה לא רואה שריפה שם, הוא אומר לו, אבל המושל הפתעת לך מים מסוננים. אומר, אתה מדבר, איזה מים מסוננים, עכשיו שריפה, אתה אומר את המים, יש לך זמן למים מסוננים. כל העיירה תשרף עם המים מסוננים שלך. אומר, חפץ חיים, אתה לא מדמי מה מדובר. דורות קודמים, אני צריך לסנן את המים, לא. צריכים הכל שיהיה נקי. דורות שלנו לוקחים את הכל, עם האבק, עם הלכלוך, עם הבוץ, רק תביא, איזה זמן, זה שריפה. למה אתה מחכה? הדורות שלנו רוצים לתורה, עם כל הבלבולים, את המצוות, עם כל הבלבולים, תביא, רק תכניס. לאיזה שריפה צריך אז לחבות את השריפה, אין לנו זמן שתסנן את המים. עד שחכה שיהיה נקי, כבר כולנו נשרף עם זה. ובכן, זאת תמונת הרקע של הדור שלנו, רבותיי. אחרי שהבנו את הנקודה הזאת, מה זה נקרא תמונת הרקע שלנו, כן, של הדור שלנו? אז אנחנו צריכים להבין באמת, מה שרבנו הכריז, אין יוש בעולם כלל, אין יוש בעולם כלל, כך הוא הכריז. אז ודאי שיהיה כיסוי לצ'ק הזה. זה צ'ק שאתה עם כיסוי. אז קודם כל אמרנו שצריכים להבין מה זה נקרא יוש בכלל. ואחרי שנבין מה זה יוש, מה הסימנים של יוש, איך זה נראה יוש, נדע איך לנצל ממנו. אבל לפני כן, אולי נקדים עוד איזה הקדמה, זאת אומרת, המושג של יוש בכללותו, כן, המושג של יוש בכללותו, יש בו הרבה מרכיבים היוש. אבל הפשטות של יוש זה שאדם פשוט, פשוט מיואש מעצמו, אין לו חשק לכלום. נגמר, לפי ההבנה שלו את המצב, אין לו ישוע, גמרנו, אין מה לעשות. אז בדרך כלל, איך זה קורה? אחד הסימפטומים של יוש זה שאדם הופך את הירידה לנפילה. מה זה נקרא ירידה, מה זה נקרא נפילה? ירידה, פשוט דבר, משחקים בשמיים, משחקים איתנו. פעם אדם מרגיש הערה, פעם מרגיש חושך, פעם מתוק, פעם מר. משחקים מזה מלמעלה. אין לך שליטה על המצב הזה. רבותיי, שלא יהיו טעויות. אין שליטה על המצב הזה שמשחקים איתו מלמעלה, פעם מהירים לו, פעם מחשיכים לו. זה מלמעלה, פעם רוצים כך, פעם רוצים כך. הקבעה הבעיה, הבעיה שאדם מתחיל להיכנס למחשבות. אם המצב ככה נראה, אמר לי, אולי לא רוצים אותי בכלל. אולי לא רוצים אותי, אבל יש לי כאלה פגמים שגם לא ירצו אותי ו... כמה פעמים ניסיתי, וזה לא יוצא, וזה לא עובד, אז זה לא בשבילי כל הסיפור. אז ירידות, אומר רב נחמן ברסלב, ירידה זה מן השמיים. מה פירוש מן השמיים? ירידות ועליות זה מן השמיים, משחקים זה מלמעלה. נפילה זה כבר ייאוש. זאת אומרת, מה שהם משחקים זה מלמעלה, משחקים עם הירה הזאת מלמעלה, עם הווסת, משחקים איתו, עם הוולי משחקים, זה מלמעלה משחקים. פעם רוצים להכשיך, פעם רוצים להעיר לך, לא תלוי בך. פעם זה תיקון כזה, פעם תיקון כזה. פעם רוצים שתלמד עם מתיקות, פעם רוצים שתלמד לתוך מרירות. פעם רוצים שתעבוד, תלך לבית הכנסת, עם השמח כולך ורוקד. פעם רוצים שתלך למרות הכל תלך. לפום צער רגל, לפי הצעה ככה שחה. כל כך רוצים מלמעלה, אנחנו לא יודעים למה ואיך, כל פעם זה משתנה. אבל מה? הבעיה היא שאדם רוצה להפוך את הירידה לנפילה. את הירידה הזו שמשחקים איתו, רוצה להפוך לנפילה, למה? הסימן שלא רוצים אותי, עד כאן הבנתי, ניסיתי, זה לא שווה. ואז אני שם דגל לבן, זהו, נכנעתי, עד כאן. דגל לבן, גמרנו. זה נקרא שהפך ירידה לנפילה, שהוא כבר התייאש, זה נקרא, זה אחד הסימנים של ייאוש, שהופך ירידה לנפילה. בו בזמן שבעצם היה צריך רק עוד תמתין עוד קצת, עוד קצת. חווי מעט רגע עד יעבור זעם. זה גל כזה, נכון? אתה בגל, אתה נמצא כעת בגל כזה, אתה צודק. אבל אם תמתין, הגל הזה יעבור. יעבור. יש גל של שעה, יש גל של חצי שעה, יש גל של שבוע, יש גל של שבועיים, אנחנו לא יודעים, אבל זה גל. אז יש דרכים איך צריכים להתנהג בתוך הגל הזה, כבר דיברנו בשיעורים. אבל אל תהפוך את הגל הזה לייאוש, לנפילה, שלא רוצים אותך. אין כזה דבר שלא רוצים אותך. אין דבר כזה בעולם שלא רוצים. שהקדוש ברוך הוא לא רוצה יהודי. אין כזה דבר שאבא לא רוצה את הבנים שלו. אין מושג כזה. וזה נקרא ייאוש, שהפך את הירידה לנפילה. לא רוצים אותי, זהו. ואחת הבעיות הגדולות, זה כשהוא בעצם מכריז, רק כאשר עבדנו, עבדנו. ואז מה? ואז הוא מתחיל לרחם על עצמו. כאשר עבדנו, עבדנו, מרחם על עצמו, מתיר לעצמו כל מיני דברים שאסור. למה? תשמע, תן לחיות, עזוב. זה נקרא חמנות סטרא אחרא. למה? כי הוא אומר, תשמע, תן קצת לפנק את עצמי קצת, מילא לי עולם הבא, מילא אני נראה כמו שאני נראה, את האמת אני יודע. תן לחיות. זה נקרא כאשר עבדנו, עבדנו. וזה נקרא רחמנות סטרא אחרא. למה רחמנות סטרא אחרא? רחמנות, אתה מרחם על עצמך, אבל למה זה רחמנות של סטרא אחרא? כי מי מתחבא מאחורי הרחמנות הזאת? הגנב הגדול. הוא מתחבא שם מאחורה. כי בסופו של דבר יגבו ממך על כל טיפה של רחמנות שריחמת על עצמך. כל הרחמנות של שקר שריחמת על עצמך, והתארת דברים אסורים, יגבו ממך. אז זה נקרא רחמנות של סטרא אחרא. רחמנות של קדושה, זה הדבר הכי יפה שיש בעם ישראל. לרחם ולרחם. זה מידה של הקדוש ברוך הוא. אבל החמנות שהיא כולה אכזריות, זה נקרא חמנות של סטרא אחרא. למה? כי בסוף יגבו ממנו. זה כמו שאדם, תקחו לכם, תציירו לכם רבותיי ציור כזה. אדם לוקח סכין, סכין רבותיי, לוקח סכין, ומושך את הסכין במשיכה כזאת מענגת, מאוד, משיכה מאוד מענגת, הוא מורח על הסכין, ותוחל את הסכין בתוך הבטן שלו, ואומר, אך, באמת, איזה יופי, אך. אחרי כן לוקח עוד סכין, מושך אותה גם כן באיזה דבר, אוח, איזה יופי הסכין הזאת, כמה נפלאת. בסופו של דבר, נתקעו הסכינים, עכשיו על המזל שלו יש לו לב, הוא מסבב עם סכינים, אתה מבין? אז כשהוא נתחב את זה, זה היה מאוד תענוג, הסכינים נתקעו. אבל סך הכל עכשיו הוא עם סכינים, עכשיו מי יודע איזה מוגלות התפתחו שם. וכל תזוזה שלו תקעיב לו את הגוף, כי זה סכינים. ועד שיוציא אותם, נראה איזה כאב מי יודע להוציא אותם. ואם לא, אז הוא צריך לסובב עם סכינים. והכל היה בגלל שכשהוא תחב את זה, זה היה מאוד מענג, הסכין. אתה מבין את הנקודה? וזה כל פגמי הברית למיניהם. ובכן רבותיי, עוד נקודה אחת חשובה, שאחד הסימפטומים של ייאוש, זה בעיה גדולה מאוד, שהיא לא בעיה, אבל אנחנו עושים אותה בעיה. הסטרא אחרא נותנת מזומן. אתה רוצה מיד במקום אתה מקבל. בקדושה, חכה, תמתין, תמתין על הקו ותענה לפי התור. מה? שבת למשל, דוגמה שבת. נהג מונית, יש לו ניסיון גדול. למה? יום של אקשן, אתה מבין? בסטה, שבת, אנשים, תזוזה, יש זרימה, אתה מבין? אתה רואה את השטרות, זזים, זזים, זזים. מה אתה אומר לו, תשמע, עכשיו אסור לעבוד. אבל לא רק זה, מה אתה עוד אומר לו? אתה עוד אומר לו, תדע לך. אז הזוהר הקדוש אומר, היום לא תמצאו בשדה. מה אתה הולך לאסוף את המן בשדה? היום לא תמצאו בשדה. אומר הזוהר הקדוש, היום לא תמצאו בשדה, איפה תמצאו אותו בשמיים? שעכשיו מחלקים אותו בשמיים לכל השבוע. זאת אומרת שבשבת, בזמן שהתנ"ך, דווקא על המנוחה שלך הם ויהיה לך את השפע. הפוך לשכל. במקום שכל התנועה והדינמיקה שלך וכל האקשן הזה, כן, תבין, אתה אחד מהחברה, תביא כסף, תבין, את השטרות, אז אמרו לך, לא, זה אין ברכה, זה ילך, הכל ילך, הכל ילך. מה כן? שאתה תשב בחיבוק ידיים, לא תעשה כלום, משם נבוא לך שפע. למה? כי עכשיו השמיים מחלקים. היום לא תמצאו בשדה, איפה תמצא אותו בשמיים? מחלקים אותו, אומר הזוהר הקדוש. למה? ולמה אנחנו סועדים בשבת? בשביל שנברך. בגין, נתברכון בקושית היומין. כל הסעודות של שבת, עונג שבת, אבל למה סעודות? שנוכל נזכה לברך, והברכות האלו בגין נתברכו בקושית היומין, בשביל שנתברכו כל השתי הימים. זאת אומרת, מהבטלה והסעודות בא לנו השפע. אתה מבין איך זה עובד? דווקא לא מהעבודה, מזה שאתה יושב בטל, לא עובדים. שם בא השפע, לכל השבוע. לכל העבודה של כל השבוע, אתה מבין? משם בא השפע. אז זה בעיה, למה? סטרח אומרת, קבל מיד. כך, הנה, אתה רואה בשטח, תראה, זזים, שטרות, ממצן לצן, מצן מכמיק... ואמר, הכל, הכל כולו שקר, אחיזת עיניים. זה כאילו, אתה מזכיר לי איזה בדיחה לאיזה יהודי אחד, יום אחד, איזה יהודי אחד, חבר שלו דופק בדלת, בבוקר דופק בדלת, הוא נכנס אליו הביתה, הוא רואה אותו, יואו, קם אליו, יואו, הבלת אותי, יואו, 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 אומר לו, יואו, מה קרה? אומר לו, מה קרה לך? יואו, יואו, אומר לו, מה קרה? מה? יאחי, מה קרה? אומר לו, הרגע הזה, הרגע, הרגע, אומר לו, אני ספרתי הרגע שטרות, שטרות ספרתי עכשיו של מאות דולרים, ספרתי עכשיו, הכל נעלם לי, תראה, אומר לו, מה, יאחי, אתה קמת משנה, אתה עם פיג'אמה. הוא חלם שיש לו מלא שטרות. תבין, הוא עם צער שזה נעלם לו. הוא רצה להישאר בחלום. תבין מה הבעיה? אז הבעיה, אתם מבינים, שעשית רח נותנת מזומן כך. כך תאוות, כך מה שאתה רוצה, והקדושה תמתין על הקו ותענה לפי התור. צריך להמתין, לוקח זמן, הוא יקבל! אבל יקח זמן. אז זה קשה! אלה הסימפטומים שהם מעידים על יאושים, שאדם אומר, אתה יודע, כאשר עבדתי, עבדתי, ואין לי כוח להמתין, והנה הם נותנים מזומן, והוא רץ לשם, השם ישמור. הכל פנים, איך ניצלים מכל הדברים האלו? איך ניצלים מזה? איך ניצלים? עכשיו שכל כך הבנו את זה נפלא, צריך להבין איך ניצלים מכל זה. בא רבי נתן רבותיי, ומבאר לנו בליקוטי הלכות, דבר נפלא, מסביר נקודה מאוד מעניינת. הוא אומר שאמונת הרצון והערת הרצון הם תלויים זה בזה. על ידי אמונת הרצון, אדם זוכה להערת הרצון. מה הקשר? מה, לא הבנו מה זה ומה זה ומה הקשר ביניהם. על ידי אמונת הרצון, זוכים להערת הרצון. תקשיבו רבותיי מה מדובר כאן. מה זה אמונת הרצון? אמונת הרצון זה אמונה שהכל ברצונו יתברך. הכל ברצונו של השם יתברך. אין שום רצונות אחרים. אנחנו יודעים את זה, ודאי, מה אתה משמח מחדש לי? אנחנו יודעים, השניים אנחנו חיים את זה. אמונת הרצון שאדם חי בכזאת אמונה שרק השם יתברך, אין פה שום, אין פה, זה רק השם. הוא חי את זה מהבוקר עד הלילה, השם, השם, השם. השם יתברך, זה רק השם יתברך, זה רק השם יתברך. זה נקרא אמונה בהשגחה פרטית. ומה זה הערת הרצון? הערת הרצון זה שאדם רוצה רק דבר אחד, הקדוש ברוך הוא, התורה הקדושה, קרבת הצדיקים, עוד פעם, קדושה, תורה, יראת שמיים, זה מה שהוא חפץ, זה נקרא הערת הרצון, שהוא רוצה רק דבר אחד, השם יתברך. כמובן שאם אדם כל כך רוצה רק השם יתברך, אז אין מקום לייאושים, כי הוא חזק ברצון שלו. אז הוא מסביר רבי נתן כאן בליקוטי הלכות, שכמה שאדם זוכה יותר לאמונת הרצון, כמה שהאמונה אצלו, אמונה שהכל זה רצונו יתברך, יותר מתחזקת, הוא זוכה יותר להערת הרצון. אנחנו תכף נבהר את זה. על כל פנים, מה זה נקרא אמונת הרצון? אמונה שהכל מושגח בהשגחה פרטית, פרטי פרטית. לכן הצדיקים כל כך תרחו להחדיר לנו את העניין של השגחה פרטית, בפרט לבעל שם טוב. בעל שם טוב, כמה פעמים היו סיפורים עם התלמידים שלו? פעם אחת בעל שם טוב לקח את התלמידים שלו? קח את התלמידים, בעל שם טוב לקח את התלמידים, והלכו ליער, אמרו, עכשיו הולכים ליער. הם הולכים, 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 נעצרו ליד איזה עץ, אומר, עכשיו תעמדו, תתבוננו. הם רואים איזה עלה נופל, נופל עלה, עלה תאנה, נופל. ומיד בא הרוח, וסוחב את העלה, והם רצים אחרי העלה. קדימה, רצים אחרי העלה, רצים, רצים אחרי העלה. עד שהגיעו לאיזשהו מקום, העלה נתקע בסלע, ומהסלע, בתחת הסלע מגיחה לתולעת, והיא מתחילה לחרסם את העלה הזה. אומר לנו, בהשם אתם רואים, העלה הזה היה מיוחד ונועד בהשגחה פרטית, פרטי פרטית, לתולעת הזאת, והם צריך לבוא ממרחקים למקום הזה. היה סיפור אחר עם הבעל שם טוב, שפעם אחת הוא לקח את אחד התלמידים שלו, ואמר לו, בוא ניסע, לאן נסעו? נסעו לאיזה מדבר, ושם לא היה מים. והם הולכים, כבר כמה, הולכים והולכים, ואין מים. והתלמיד הזה כבר היה צמא מאוד, ולא לקחו איתם צדה, כי הוא לא חשב שהוא הולך לכל כך הרבה זמן. הוא כבר אמר, לא מסוגל כבר. הוא עשה סכנת מוות, השם ישמור. התלמיד אומר לבעל שם טוב, כבר לא מסוגל. כבוד הרב, אני כבר לא מסוגל. אז אומר לו, הבעל שם טוב, הוא ראה שהוא ממש במצב כזה של מצוקה נוראית, אמר, אתה מאמין, שאומר לבעל שם, אתה מאמין, שמרגע שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ראה כבר את הצרה שלך? אתה מאמין בזה או לא? הוא ראה כבר שיהיה מצב שאתה תצטרך את המים, וכבר הכין לך מים בבריאת העולם, אתה מאמין בזה? הוא, התלמיד שלו, זה בלבל אותו, כן? להתנות כזאת שאלה, זה, בתור, עם כל הצמה וכל הבלבול שלו, גם כזאת קושייה. אחרי שהוא נרגע, אמר לו, כן, הרב, אני מאמין לך. אני מאמין שככה זה. אם אמר לו, אם ככה אתה מאמין, תמתין תראה מה יהיה. ונסעו משם, המשיכו הלאה. הם רואים איזה גוי אחד הולך, וסוחב איתו שני דליים של מים, סוחב איתו. הגיע לקראתם, נתנו לו כמה גרושים, שילמו לו על הדליים, נתן להם את המים. אז הוא שואל אותו, הבעל שם טוב, את הגוי הזה, תגיד לי, מה אתה סוחב פה מים בתוך המדבר הזה? מה לך ולדליים מים פה באמצע המדבר הזה? מי הביא אותך לפה למדבר הזה עם דליים מים? איך הגעת לפה בכלל? מה אתה עושה פה? אז אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אני עובד את זה אצל השר שלי. והשר שלי לא יודע מה קרה לו היום. היום הוא השתגע. אמר לי, אתה חייב להביא לי מים, שם אחרי המדבר הזה, אז יש שם איזה מעיין, דווקא המים שם אתה עובד, נתן לי מלא דליים, שאני אסחוב את כל המרחק הזה משם. אז היום אף פעם הוא לא עושה לי זה, בדיוק היום הוא השתגע שאני אביא לו מים במרחק הזה, מאחרי המדבר שם מעיין. אומר לו, מה שם, אתה מבין עכשיו? הכל היום, הוא צריך היה בעל הבית שלו להשתגע, בשביל שאנחנו פה יהיה לנו דלי מים. כל זה תוכנן מהמעשה בראשית דבר, היה מוכן לישועה. רק מה צריך לסייעת השמיה, שאדם יזכה לראות את הישועה שמוכנה לו. ובכן, זה נקרא אמונה בהשגחה פרטית. והצדיקים באמת תרחו מאוד מאוד להחדיר לנו את האמונה בהשגחה פרטית, שבעצם זה לא פשוט, רבותיי. מה הפירוש אמונה בהשגחה פרטית? שאדם יאמין, אומר רבי נתן כאן, מה זה אמונה בהשגחה פרטית? שאדם יאמין, צריך אדם להאמין באמונה שלמה, שכל מה שעובר עליו בכל יום ובכל עת ובכל שעה, מיום היוולדו עד יום מותו, אין רגע מפוספס. כל החיים, כל רגע, אתה על הצג, כל הזמן, בכל עת ובכל שעה, מיום היוולדו עד יום מותו, הכל הוא רק סיבובים מאיתו יתברך, כדי שיזכה לדעת ולהכיר אותו יתברך. כי רק בשביל זה נברא, ואין שום תכלית אחר חוץ מזה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעיקר הבריאה הייתה בגין דשתמודעין לה, בשביל שיכיר אותה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מרגע היוולדו ועד יום מותו, כל מה שעובר על האדם, כל הפרטים והפרטי פרטים, מה שמסתובב איתו, החברים והמשפחה והשכנים, והמאורעות שנעשים איתו, הכל מושגח בהשגחה פרטי פרטית, בשביל שיכיר השם יתברך מתוך מה שנעשה איתו. והכל מדוקדק. וזה יקרה כלל כל התורה כולה, וכלל כל הכוונות של כל המצוות הקדושות. רק מה הבעיה? הבעיה היא שיש גם כן מלכות סתרא אחרא כנגד זה. אם היינו ככה מתקדמים, והיינו מתחזקים באמונת הרצון, כל כך נוראית, אם היינו כל כך חיים את האמונה שהכל ברצון יתברך, שהכל מושגח בהשגחה פרטי פרטית על כל צעד ושעל, והכל זה רק רחמי השם, כי אם אדם מאמין, חס שלום, לא מאמין שהכל בהשגחה פרטית, אלא אדם חס שלום מאמין שזה מזל, הוא נולד עם מזל והמזל הזה נוסע איתו, העונש שלו שנמסר ליד המזל, זה העונש שלו. כמה שאדם יותר מאמין בהשגחה פרטית, השם צילך לדמיניך, הוא הולך איתך כמו הצל. כמה שאתה יותר מאמין בהשגחה פרטית, מתעצמת עליך השגחה פרטית. וההשגחה הפרטית פירושו הכל רחמים, כי זה יד השם ישירות עליך. מה שאין כן שהאדם לא מאמין בהשגחה פרטית, אלא אומר, זה מזל, הגורל, מזל. אם הוא הולך במהלך הזה, העונש שלו, שהוא נמצא ליד המזל. נמצא ליד הטבע, ליד המזל. זה הכל. נכון, זה נראה מה יש בזה. מזל זה כבר טבע. זה גם יד השם, אבל מולבש בטבע, ויכול גם כן לכל מיני דברים חמורים מאוד שיהיה לו. ואם הוא מאמין בהשגחה פרטית, הוא ניצול על ידי רחמי השם שמתעוררים עליו כל הזמן. השגחה פרטית זה יד השם, רחמי השם כל הזמן. כמה שאדם יותר מאמין בהשגחה פרטית, מתעצמת עליו ההשגחה פרטית. רק מה, אבל בעל דבר לא יישב בשקט. אתה חושב שהוא יישב בשקט, אין לך לעשות מה שאתה רוצה, והוא ייתן לך לעשות מה שאתה רוצה. הרי ידוע שהוא נקרא הגנב הגדול. איך הוא גונב? הגנב בגדד אנחנו קראנו לו, כן? יש 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 בהלכות גנבים, יש כלל איך גונבים. אתם שמעתם פעם איך גונבים? אתה לוקח כמה חבר'ה איתך ביחד, חבר'ה שנראים יותר כאלה אנשים אינטליגנטים, אי סוסייטי כזה, כן? נחמדים ועדינים והכל נראה, כן, אציליים. ואתה הולך נכנס לחנות, כמובן הם לא באים איתך ביחד. הם נכנסים לפניך ומזמינים בחנות תכשיטים, זה פנינה, וזה רוצה מרגלית, וזה רוצה שעון זהב. כל אחד מתעסק שם עם התכשיטים שהוא בא להתעסק איתם. אחרי כן אתה נכנס, וסך הכל מבקש גם כן איזה עגיל לבדוק בשביל מתנה לאשתך. ותוך כדי שכל אחד מתעסק בעיסוקים שלו, אתה לוקח את העגיל הזה, בורח איתו. ואתה כמובן מסמן למוכר, מראה לו שאתה הולך עוד אותו, אתה בורח לו, שיבחיש שאתה ברחת. והוא אומר, מה זה, מיד, חכו לי פה, תמתינו, תשמרו פה את דברים, והוא רץ. עד שהוא רץ אחריך, הם סלקים לו את כל החנות. כשהוא בא כבר, הוא תופס שפה הייתה פה חבורה רצינית. כן, ובכן רבותיי, כל כך מוכר, ותראו איך עובד עלינו כל פעם מחדש. כך הוא עובד עלינו. אז הוא עושה לנו הסך הדעת, מסיח דעתנו. אנחנו עסוקים בדברים אחרים, ואז הוא גונב את הגנבות שלו. אז יש מלכות סטרא אחרא, תפקיד שלה זה לגנוב. שיתעסק עם דברים אחרים, והתעצבן על ההוא, למה הוא עשה לי ככה? איפה השגחה פרטית ואיפה הסיפורים? אז שאתה מתעצבן על פלוני, שרחת בכלל מאלמוני. איזה השגחה פרטית, עזוב איזה השגחה פרטית, אני כבר חייב להראות לו, אני אתחשבן איתו עד הסוף, מעזוב אותי. השגחה פרטית, ברוב העצבים, איזה השגחה פרטית, אני אעשה לו כבר השגחה פרטית, סמוך עליי. אתה מבין? לא משנתיים גנבו אותו, מה גנבו לו? את האמונה שהכל זה בהשגחה פרטית, שזה הכל רחמי השם. זה הגן שגנבו לו. ואז מה, אם היה באמת הכל שאמונה שהכל רחמי השם, אומר רבי נתן, אתם חושבים שזה דבר פשוט, אם אדם היה מאמין שזה הכל זה רחמי השם, היה מקבל כוחות מאוד גדולים. כוחות מאוד גדולים היה מקבל. כי דוד המלך אומר, בזאת אחת שאלתי מת השם, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי. אם תקום עליי מלחמה זאת, אני בוטח. אחת שאלתי מת השם, אותה אבקש. מה הקשר מן הדברים? שואל פה רבי נתן. אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי. תקום עליי מלחמה וזאת אני בוטח. למה? כי אחת שאלתי מת השם אותה אבקש. אומר, מסביר רבי נתן כאן. מסביר שכל ההתגברות של האדם, כל הכוחות נפש האדם מקבל, מאיפה הוא מקבל את זה? רק על ידי שיש לו הערת הרצון. מה זה הערת הרצון? שלמרות הכל, אני רוצה באמת. שלמרות הכל, אני רוצה באמת. אני רוצה את הקדושה למרות הכל. מפילים אותי, משגעים אותי, לוקחים את הכל, אבל אני רוצה את הקדושה למרות הכל. אז מאיפה אתה לוקח את זה? מאיפה? אומר, זה מה שאומר דוד המלך. אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי, למה? אם תקום עליי במלחמה, בזאת אני בוטח. במה אתה בוטח? במה? במה המבטח שלך? במה המשענת שלך? במה? הוא מסביר. במה אני בוטח? בזה שאחת שאלתי מאת השם. בזה שיש לי רצון חזק להשם יתברך. בזה אני בוטח. שאני רוצה שיבטיב את השם מכל ימי חיי. זה נקרא רצון. זאת אומרת, כמה שאדם היה זוכה יותר להערת הרצון, הוא לא מפחד ממה שנעשה סביבו. אבל מאיפה לוקחים את הערת הרצון הזאת? מאיפה לוקחים את הערת הרצון? שמאיפה לוקחים את החיזוק הזה ברצון? מאיפה? זה מה שהקדמנו. כמה שאדם יותר מאמין שהכל זה בהשגחה פרטית, הוא מקבל יותר כוחות! הוא מקבל יותר כוחות! לראות שהכל זה רחמי השם! ואז יש לו כוחות בנפש יותר גדולים. כמה שאדם יותר נחלש. במהלך הזה, שזה הכל השגחה פרטית. תראה, השגחה פרטית, ודאי, על המקרה שלי, כנראה, שמו אותי בצד, אתה מבין? ואז מה? אז נחלש, והכל נחלש. וזה, ומיד כבר, מפה ועד יראו שהמרחק מאוד קטן. כל הכוח שלו, שלא ליפול, כל הכוח של האדם, שלא להתייאש, זה שהוא יודע הכל בהשגחה פרטית, והכל זה רחמי השם, ומשם הוא מקבל את הכוח הרצון הגדול. כי על ידי אמונת הרצון, הוא מקבל להערת הרצון. כמה שאדם יותר מאמין, שזה הכל מושגח בהשגחה פרטית, הוא מקבל יותר כוח לרצות רק ורק את השם יתברך. וכמה שהוא נחלש בזה, שהכל ביד השם, אלא, כן, השם יתברך ודאי, אבל, אז נחלש לו גם הרצון ואין לו כוח לעמוד מה שנעשה איתו, ומשם ועד יאושים ועד דיכאונות, זה לא קשה שיגיע, שמשמור. כי אדם נכנס לדיכאונות עם עצמו, ואומר, בסדר, הקדוש ברוך הוא גדול, אבל כנראה השם מרחם, המקרה שלו כנראה זה מחוץ לתמונה. מחוץ לתמונה, עד כדי כך. ופה רבותיי, בר רב נחמן ברסלב מסביר לנו מה זה נקרא הניאוש בעולם כלל. מה זה נקרא אין יאוש בעולם כלל? מאיפה אתה לוקח את ההכרזה הזאת שאין יאוש בעולם כלל? עכשיו אחרי שהגברנו את כל ההקדמה הזאת, פה עכשיו נכנס פה רבי יעקב מכשרטר שליטה, בבור שלו על פי הרי הקדוש, הוא מסביר מה זה, איך זה יכול להיות שאין יאוש בכלל? איך זה יכול להיות? הוא מסביר בבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות מחריבן. בורא עולמות מחריבן, כך אומר המדרש. אבל על פי הסוד, מה פירוש על פי הסוד? זה המדרש. המדרש כמובן רווי סודות, כל המדרש. המדרשים רווים סודות. הגאון מוילנה אומר שמי שרוצה יראת שמיים, שילמד מדרשים. כי המדרשים, כל דברי האגדתא, הם רווים סודות. יהיו לו חזה, מז לחזה. אז הוא מקבל הרבה יראת שמיים. כי כל המדרשים הם רווים המון סודות. כשחז"ל הקדושים אומרים, הקדוש ברוך הוא בונה עולמות מחריבן, אנחנו פשוט עומדים בדבר, בונה מחריב, בונה מחריב. למה אתה עושה את זה? לא יודע. עד שהגיע למצב מהסדר, זה נראה לי. אבל כל פנים מסביר הרי הקדוש, מה תמון בעניין הזה? מה תמון בעניין הזה, ואיך זה קשור לעניין שאין יאוש בעולם כלל. אז הוא מבאר שבכל עניין של בריאת העולם הייתה, יש מושג שנקרא שבירת כלים. שבירת כלים. אדם שבור לחלוטין, זה נקרא שבירת כלים, הוא שבור, נכון? הכלים נשברו, כן? שבר כלי. אז מה זה שבירת כלים בעצם? שבירת כלים זה מושג בקבלה, שבירת כלים. אבל רק לסבר את האוזן, שנבין מה זה, ואז נבין איך זה קשור לעניין שאין יאוש בעולם כלל, שלא שייך בכלל מושג של יאוש. אין מקום כזה של יאוש, איך זה תמון בעניין של שבירת כלים. אז מבאר הרי הקדוש, שבעצם בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא המשיך פה אורות, המשיך אורות, והאורות האלו, הוא ברא להם כלים, הכלים לא יכולים היו להכיל את האורות, והכלים התפקעו. כשהכלים נשברו והתפקעו, זה מה שנקרא שבירת כלים, אז כן, אז זה נקרא המושג שבירת כלים, עכשיו יש לזה השלכות, מה קרה בדיוק? הרי הקדוש מביא שם עוד כמה טעמים למה הייתה מושג של שבירת כלים. אבל כל פנים, מה שאנחנו, על פי מה שאנחנו מבינים, שכביכול האור האלוקי היה גדול מדי, והבריאה לא הכילה את האור האלוקי, ומזה נברא שבירת הכלים, מזה נוצר שבירת הכלים. והאור הזה לא יכול לצמצם בתוך המוגבלות של הבריאה, ונתבר לזה שבירת כלים. הרי הקדוש מונה בזה עוד טעמים, כן? על כל פנים, ממשיך מבאר כאן, שהתיקון של הבריאה, אחרי שבירת הכלים, התיקון של הבריאה, לאחר השבירה, מחלקי האור שלא נשתברו, מזה הלכה ונתאבתה הבריאה, תיקון הבריאה. מחלקי האור שלא נשתברו. תמיד היה שם איזה חלקי, אמנם השבירה הייתה חלקים וחלקי חלקים, אבל תמיד נמצא שם בכל מקום איזשהו חלקיק שלא היה, לא אכלה בו שבירה. מהחלקים האלה שלא התחלה בהם שבירה, מזה נוצרה הבריאה. כן? ועל זה תוקנו עוד פעם העולמות מחדש. ועכשיו מסביר כאן בהמשך שבאמת מה זה נקרא שהכל נפל. הכל נפל, נפלו כאן, הכל נפל. רבותיי, זה מהלך על פי הרי הקדוש. אנחנו, אין לנו עסק כך על פי בסודות, אבל רק לסבר את האוזן שנבין שיש מושג כזה שלמרות הכל, אחרי הכל, שהקדוש ברוך הוא החזיר דברים למקומם, הוא השאיר לעם ישראל גם כן חלק מהעבודה. כדי שיהיה לנו גם חלק בבריאה. שיהיה לנו חלק בבריאה, חלק מעשה בראשית גם כן יהיה לנו. אז הוא השאיר גם כן לנו חלק מסוים, וזה נקרא רפח ניצוצין, שהשאיר לנו גם כן איזה חלק מהעבודה. אבל מה הנקודה הייתה? שבעצם בכל השבירה, בכל שבירה כלשהי, זאת אומרת, קודם שהייתה בריאה, היו אורות שלא נשתברו, ככה בכל שבירה גם כן, תמיד נשארת נקודה שלא נשתברה. אגם שהתהליך הזה הולך ונמשך, אומר שלמה המלך, מה שהיה הוא שיהיה, ואז התהליך הזה הולך ונמשך הלאה, אז בכל שבירה חייב להיות תמיד נקודה שלא נשברה. חייב להיות שם בכל מקום איזה נקודה שאין בשבירה, לא חלה עליה שבירה. והנקודה הזאת היא הנקודה שממנה, זה נקרא נקודה של סוד באצילות, כי סוד האצילות שם אין שבירה. סוד האצילות שם לא הייתה נפילה, לא הייתה שבירה, סוד האצילות זה נקרא. שאר הדברים נפלו. היסוד האצילות זה המקום שהוא כולו בשלמות, והצדיק שנכלל במקום הזה הוא בשלמות, הוא בקשר הדוק עם השם יתברך, הוא נכלל במקום הזה שנקרא יסוד האצילות, ולכן הוא באהבה נוראית לשם יתברך. אבל כל פנים, בכל שבירה ושבירה, נשאר נקודה שלא נשתברה. זה הנקודה שאין בה, שאין יאוש. הנקודה שחייבת להיות, שבכל המצבים חייב להיות נקודה שאין בה שבירה. ושם בעצם כל סוד הבריאה בעצם, שחייב להיות נקודה שלא נשברה. וממנה נבנה כל דבר. מהנקודה שלא נשברה. הבנייה לא יכולה להיות מנקודה שבורה, מנקודה שלא נשברה. וחייב להיות בכל מצב, חייב להיות נקודה שלא נשברה. בכל התחלקות שהיא, בכל התחלקות, בכל שבירה, חייב להיות איזה חלקיק שלא נשבר. לכן לא, כל מצב שהוא חייב להיות משהו בלי שבירה, משהו שהוא כולו לשם יתברך. זה הנקודה הזכה והרע שיש לכל יהודי. לכן בכל מצב חייב להיות שם נקודה של בורא עולם שם, שמזכיר לך בורא עולם. לכן לכל מצב יש נקודה שבעצם משם אתה יכול לבנות. אין מצב בכל הנפילות, בכל הזוהמות, בכל התינופות, בכל עמקי הקליפות, בכל הסיבוכים, בכל השבירות למיניהם, אין מצב שם שם איזה נקודה שלא נתחלקה, ועל הנקודה הזאת אתה יכול לבנות מחדש. כמו, רק מה הבעיה שהנקודה הזאת היא נסתרת, היא נעלמת. כי בתוך מה זה נקרא יאוש? שהוא לא רואה את הנקודה הזאת, הוא רואה שאין פה כלום. אתה אומר לי, יש פה, היה פה נהר, הנהר הזה התייבש לגמרי. אתה אומר, לא, יש פה גם מעיין. איזה מעיין אתה מספר לי, אני מכר לך. יש פה מעיין, המחוסה. אבל יש פה חייל עוד פה מעיין. אם תגלה אותו, זהו, נגמר הסיפור. הכל הבעיה היא שאדם במצב כזה, נכנס, אומר, אין פה מעיין, פה כלום. זה הכל הבעיה. וכמה שאדם יותר מאמין שהכל בהשגחה פרטית, והולך עם זה, אז הוא יודע, לא, אין כזה דבר שיש מקום בלי נקודה. וזה המעיין שמנו הכל נבנה. אין מצב כזה, אין מצב פיזי, נפשי, רוחני, אין מצב של תסבוכת כלשהי, שאין שם איזה נקודה, אין איזה מעיין שמנו הכל יכול לבנות. הבעיה צריך זכות שזה יתגלה. כמו שהיה אצל הגר, מה קרה אצל הגר? שבאמת היה נראה שגמרנו, נגמר הסיפור. השליחה את ישמעאל שם, מה היא אמרה? מה אני יכולה לעשות? היא אמרה, ותשליח את הילד תחת אחד השיחים. היא ראתה שאין כלום. מה זה? שהשיחה דעתה ממנו לגמרי, השליח אותו על השם ידבך, כך אומר במצג מרדיצ'וב. וישמע אלוקים את כל הנער, ויפקח אלוקים את עיניה, ותראה באר מים. מה זה ויפקח אלוקים את עיניה ותראה באר מים? לא המציא את באר מים, הוא היה שם באר מים. היה, רק צריך זכות לפקח את עיניה. ועל זה אנחנו אומרים, מה שאמר בנימין, אמר רבי בנימין, הכל בחזקת צומין, עד שיבוא הקדוש ברוך הוא, מאיר את עיניהם. כי אנחנו בחזקת צומין, מה זה יאוש? הוא בחזקת צומין, שנראה, אין פה נקודה, אין כזה דבר הנקודה. זה נראה לנו, חייב להיות שם נקודה. שבא רב נחמן מברסלב ואמר, רבותיי, אין יאוש בעולם כלל, הוא פירוש שהוא השיג את כל המצבים האלה. את כל הנקודות, אלא אומר, רבותיי, חייב להיות נקודה בכל מצב. אז רגע, למה לא הכריזו לפניך את זה? כי הדור כל כך נרד, שחייבים עכשיו לעשות מזה עסק גדול מהעניין הזה. חייבים להכריז את זה בהכרזה נוראית. ובכן, אז עכשיו מובן, רבי עקיבא, רבותיי, מה רבי עקיבא? רבי עקיבא ראה טיפות נופלות שמה, על הסלע. אמר, איזה יופי, שתבח שמו. הסלע הזה, משהו הסלע הזה. תראה, נפלי עומד מים, ומשתבח שמו. הסלע הזה, תראה, נהיה בוחור. נו, ומה היה עד עכשיו רבי עקיבא? לא ראית את זה? הוא לא שם לב לזה, עכשיו הוא שם לב, רבי עקיבא שם לב שמהטיפות נהיה חור. נו, אז מה הוא אומר עכשיו? תראה, גם לי, גם דברי תורה גם יכולים להיכנס בי. ולאז, וגם אצלם יכולים לחדור, ללב שלי גם כן. מי אמר לך שיש לך לב של אבן? אולי לך יש לב של ספוג, מה אתה בכלל חושב כזה דבר? אלא לא, זאת הנקודה רבותיי. רבי עקיבא תפס, מה הוא תפס כאן? הוא אומר, תראה מה זה השגחה פרטית נוראית. תראה איזה השגחה פרטית, הכל מדוקדק פה, הכל פרט ופרט. הסלע הזה והטיפות בדיוק להראות לי ולהזכיר לי, יש סלע, יש מים, יש חדירה. ואז שהוא מתעורר להשגחה פרטית, מה רוצים ממני פה? יש סלע ויש מים, אבל כל זה בשבילי. כל זה בשבילי. כל מה שנעשה פה זה הכל בשביל לרמז לי. רוצים פה לרמז לי משהו. אז הוא ראה, יש סלע ויש מים. רוצים ממני משהו. ושנכנס לו בראש, רוצים ממני משהו, אז יתחזק בהשגחה פרטית. והתחזק בהשגחה פרטית, או, מדברים אליי פה, מדברים אליי, אתה נתחזק בהשגחה פרטית? מה נעשה מזה? רצון. כי מה נעשה מאמונת הרצון? הערת הרצון. מה זה הערת הרצון? שאני רוצה דבר אחד, מה אתה רוצה? בית המדרש שאני רוצה, רוצה תורה. זה מה שקרה לרבי עקיבא. שמאמונת הרצון, אתה מקבל הערת הרצון. הוא מקבל כוחות בנפש, להתגבר על כל הסובב. למה, איפה הנפילה? הנפילה היא, יש רחמי השם, אבל כנראה אותי שמו בצד. הקדוש ברוך הוא רחמן גדול, אבל כנראה הקלקול שכל כך גדול, שכנראה אני קטגוריה אחרת, אתה מבין? ככה אדם רץ לו בראש, ומשם כבר המהלך לייאוש הוא קרוב מאוד. מה שאין כן, השאלה מחושב, לא, המצב מבולבל, מר, אבל יש פה רחמי השם למרות הכל. הקדוש ברוך הוא לא עזב אותי ולא יעזוב אותי, ראינו שהוא שעבר, שלמה המלך שנפל מלכותו, עם מה הוא התחזק? עם המקל, ריבונו של עולם ברצינות. היה לך עבדים, היה לך ממלכה שלמה, היה לך כל מה שהיה לך. עכשיו, מה התחזקתי? יש לי מקל. הוא מלך על המקל שלו. ככה הוא מחזר לקדושים, עשר סנהדרין. הוא התחזק זה שהוא מלך על המקל. מה הפירוש? יש לי עליי עוד רחמי שמיים. אומר, עכשיו, מה זה מקל? כי מקלי עברתי את הירדן.
יש לי עד הקדוש ברוך הוא עליי. איך אצל יעקב אבינו, מה כתוב? מקלי עברתי את הירדן? בדברים הפורטים שלי עברתי את הירדן. זאת אומרת, שלמה המלך מתחזק עם המקל. מה זה המקל? דברים הפורטים שיש לי. יש עדיין מלכות, הרי שעלי רחמי השם, למרות הכל. אבל תראה איפה נפלת. היית מלך על הכל. עבדים, שפחות, מילום, כל, רק ציוץ של המלך. מה זה מלך? מלכות פה. בפה שלו הוא יכול להפוך את המדינה. בדיבור אחד שלו. והנה תראה מה עכשיו, מה נשארת עם מקל. אז מה אומר? אני מלך על המקל. כן! יש עלי רחמי שמיים. כי אם הוא לא היה מתחזק עם מקל, אז הוא לא מאמין בהשגרה הפרטית, הוא לא מאמין ברחמי השם, הוא היה נופל ייאושים. שלמה המלך ידע את הסוד הזה. מה הסוד? שכשאדם הולך עם אמונה שיש עלי רחמי שמיים, בכל המצבים כולם עם זה הוא זוכה לאמונת הרצון שהכל זה רצונו. ואם רצון אז יש פה רחמי השם. ואם יש פה רחמי השם, יש פה רצון השם, אז מאמונת הרצון יקבל רצון, הערת הרצון, מה, איזה רצון? לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותך, אני מאמין בך, אני רוצה אותך, ומזה הוא מתגבר, קבל כוחות בנפש, יתגבר. מה שאין כשאדם מראה, אומר, הבנתי, לא רוצים אותי, חב שלום השם ירחם. רבותיי, דוד המלך זה דוגמה עוד יותר נוראית. דוד המלך זה דוגמה עוד יותר נוראית. הרי מה הסיפור של דוד המלך? דוד המלך, רבותיי, כל הסיפור חיים של דוד המלך, כל הסיפור שלו. דוד המלך לפעמים שר לשם. איזה שירים, איזה מזמור דוד, דוד מזמור, שירים, ותשבחות, שירות תשבחות. מקומות אחרת, דוד המלך צועק ובוכה. בוכה וצועק. אני לא מבין אותך, או שאתה בוכה, או שאתה צוחק, תחליט. או שאתה בוכה, או שאתה שר. מה זה, מה, פה אתה שר, פה אתה בוכה. שלהבין את זה, רבותיי, צריך להבין, שאלה לפניכם. אנחנו רגילים להגיד, דוד מלך ישראל חי וקיים, נכון? דוד מלך ישראל חי וקיים. אז שואל רב אושר פיינד, כן? שואל הצדיק, זה חצי צדיק לברכה, הוא שואל, למה אנחנו עם דוד מלך ישראל חי וקיים? מה חי וקיים? בגלל שסופתיו דודות בקבר? גם ראשי הקדוש חי וקיים. גם משה רבנו חי וקיים. כל התורה כולה, משה רבנו, כל מה שלומדים לו, עם ראשי. אז מה התייחד דוד המלך שנקרא חי וקיים? הבנת את השאלה? הוא תרץ הצדיק הזה, זכר צדיק לברכה, שדוד המלך, שעבר כל כך הרבה מצבים קשים, ורדיפות, ומרדפים, ובלבולים, לא היה לו יום מנוחה. אם בעודו נער, ובחרותו, ואחרי כן בזקנותו, ובעודו ועוד, שאפילו שהיה מלך, כל החיים שלו מסכת של מרדפים ומלחמת הישרדות נוראית. וכל המצבים הוא אלה, מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא, אתה חי וקיים. אתה לא עזבת אותי ולא תעזוב אותי. אתה לא עזבת אותי ולא תעזוב אותי. כל החיים שלו אמר את זה. כל מה הוא הכריז, הקדוש ברוך הוא, אתה לא עזבת אותי, לא תעזוב אותי. לנצח. אז מה הוא מכריז? אתה הקדוש ברוך הוא חי וקיים. כל הזמן מכריז, הקדוש ברוך הוא, אתה חי וקיים. רחמי השם גדולים כל הזמן, בכל המצבים, בכל המרירויות הוא מכריז. הוא מכריז, אתה השם כבר חי וקיים. אם דוד המלך, אתה הכרזת כל ימי חייך, שהקדוש ברוך הוא חי וקיים, אז אתה גם לנצח חי וקיים. לכן דוד מלך ישראל חי וקיים.
דוד מלך ישראל חי חי וקיים. דוד מלך ישראל חי חי וקיים. דוד מלך ישראל חי חי וקיים. דוד מלך ישראל חי חי וקיים. דוד מלך ישראל חי חי וקיים. דוד מלך ישראל חי חי וקיים.
השתבח שמו, רבותיי, אז מה? אז דוד המלך, רבותיי, צד אחד, שר לשם, שר, השתבח שמו, איזה שירים, איזה שירות תשבחות, איזה דבקות נפלאה. קומת אחר ומחור אחרים, הוא בוכה וצועק, שאגות, ברצח בעצמותיי, חרפו ניצוריי, הוא שואג. איזה שאגות להשם, איזה צעקות, איזה בחיות. ריבונו שלם, איזה בחיות. פלגי מים ירדו עיניי, לא שמרו תורתך, הוא בוכה בחיות נוראיות. אז תחליט, או שאתה שר, או שאתה בוכה, תחליט מה אתה עושה פה. מה אתה עושה? אלא מה הנקודה של דוד המלך? בגלל, בזכות שהוא בכה, הוא בכה בחיות נוראיות. לא בכי של ייאוש, בכי של כיסופים, בכי של כאב, אבל עם אמונה, עם תקווה. בגלל הבחיות שלו, כי בשמך יהיה גילון כל היום. ראשי תיבות בחייה, כך אומר הלכם ברסלב. כי בשמך יהיה גילון כל היום, ראשי תיבות בחייה. הבחייה שלו הייתה כי בשמך יהיה גילון כל היום. כל הבחייה הייתה שבשמך יהיה גילון. בחייה של הקדוש ברוך הוא לא עזרת אותי ולא תעזוב אותי. בחייה לא של יאושים. בחייה של תקווה, בחייה של כאב, אבל עם תקווה אמיתית. ובגלל, בזכות הבחייה שלו, הוא זכח לשיר. בזכות הבחייה הוא זכח לשיר. בזכות השירה, הוא יכול היה לו כוח לבכות. בזכות הבחייה היה לו כוח לשיר. למה? כי מה זה הבחייה הזאת, ריבונו של עולם, מה זה הבחייה? הבחייה זה הכל, ריבוי שם, זה הכל רחמי השם. לא עזבת אותי ולא תעזוב אותי. לא עזבת אותי ולא תעזוב אותי. אז הוא מתעורר ברחמים עצומים נוראים. על עצמו ועל כל סובב אותו ועל כל עם ישראל, הוא בוכה בחיות נוראיות. למה? כי הוא לא חושב נכנס לכפירות. הוא יודע שהכל זה רחמי השם. והוא כואב ומאמין שיש פה רחמי השם, אז הוא מתעורר לבחיות. אז מה זה הבחייה הזאת? זה כל הכל אמונת הרצון. מה זה אמונת הרצון? שהכל הכל ברצונו יתברך. אז אם אתה מתחזק באמונת הרצון, שהכל זה רחמי השם, אז מה הוא זוכה? להערת הרצון, לרצות רק את השם יתברך. אז הוא יכול לשיר, כי מה זה הערת הרצון? זה דבקות, זה שמחה, זה קרבת אלוקים, זה הערת הרצון, רוצה רק את השם יתברך. אז על ידי הבחייה שכולה אמונת הרצון, הוא זכה לשירה שזה הערת הרצון. וכיוון שהוא התחזק, זכה לשיר ולשיר כבוד השם יתברך, שזה הערת הרצון, שירצה רק את השם, וזה דבקות, וזה שמחה, השתבח שמו, שיתברך, איזה יופי, איך אתה מנית על העולם כולו. אז מה, בזכות השירה הזאת והדבקות, שזה הכל הערת הרצון, הערת הרצון, רצון השם יתברך, הערת הרצון, הוא זוכה לבכות, זוכה למה? לאמונת הרצון, לאמונה שהכל, הכל זה רק השם יתברך. אז על ידי הבחייה, הוא זכה לשיר, עד השירה הוא זכה לבחייה. לכן זה דבר אחד הכל. אמונת הרצון והערת הרצון, הבנת מה הנקודה הזאת? אמונת הרצון והערת הרצון. אמונת הרצון זה האמונה שהכל הכל זה השם יתברך. שבכל מצב יש רחמי השם. זה נקרא אמונת הרצון. אמונת הרצון זה אין מקום שהשם יתברך לא נמצא שם. אמונת הרצון זה אין מקום שהשם יתברך לא נמצא שם. אין מקום שאין יד השם, רחמי השם נמצאים שם, כי יש שם נקודה שאין בה התחלקות, שיש נקודה שאין בה שבירה. וזה הנקודה שהיא כולה זכה וברה, ששם עליה מתגלת רחמי השם. אין נקודה, רק לפעמים מחוסה, לא רואים אותה, אבל נמצאת שם. ודאי נמצאת שם. וזה היה פירוש אין יאוש בעולם כלל, הבנת אותי? אין מקום של יאוש. ובגלל שאתה הולך אמונת הרצון, ואתה מאמין שהכל רחמי השם, והקדוש ברוך הוא נטש אותך בכל מצב, אז אתה תראה, תזכה לראות את יד השם שם, ואז תקבל הערת רצון. כי כשאדם הולך עם אמונה, יש פה השם, לא עוזבים אותי ולא יעזבו אותי. הוא ניצל מהכפירות. הוא רואה את רחמי השם, ואז מתעורר להערת הרצון. מה זה הערת הרצון? שהוא רוצה רק את השם יתברך. רק את השם יתברך. אין לו חשבונות אישיים עם מישהו. אני אראה לו מה זה. עשה לי, אני אחזיר לו כבר. זה עשה חדת שהבא, שבאל דבר רוצה להשיח לדעת. מאמונת הרצון, מהשגחה פרטית. להתעסק עם מה? עם אולי זה עשה לי, ונראה לו, הוא עשה לי ונעשה לו. אתה מאמין שהכל בהשגחה פרטית? אין לך עסק איתו, רק עם השם יתברך. זה הכל פה רחמי השם. יש פה, בתוך הבלבול הזה והחושך הזה, יש פה רחמי השם. יש פה נקודה שבלי שבירה, שזה רחמי השם, זה רחמי השם עלינו. ואז אם כך, אז אין מקום ליוש. מה פירוש? איך הסברנו? מה זה נקרא יוש? שאומר, הקדוש ברוך הוא שלום, עזב אותו, נטש אותו, ואני לא מסוגל, וזה לא בשבילי. ואז אם ככה, עזוב, כאשר עבדנו, עבדנו. כאשר עבדנו, עבדנו, שחרר, תן לחיות, עזוב, מה קרה לך? מה אתה נהיה תפנת כזה? מה הנקודה פה? שהוא נשבר בתוכו, שלא רוצים אותי. הנה, אני לא נותנים צ'אנס, כמה שאני מתחיל לא נותנים. כי עוד כביכול אתה מחוץ, אתה קטגוריה נפרדת, אתה מחוץ לתמונה. זה הכיף פה בכל הדבר, אז שנקרא יאוש. יאוש פה בדבר, שאדם מחליט שאין, רחמי השם גדולים, אבל לא עליי. אני הוא מחוץ לתמונה. אין מצב כזה בעולם, אומר רב נחמן מברסלב, אין מצב בעולם. אין מצב, אין תסבוכת, אין ירידה, אין זוהמה, אין תחתי תחתיות, אין שפל המדרגה. המקום הכי נשפל והכי מזוהם, שאין שם איזה נקודה בלי שבירה. אין מצב כזה. אין מצב שיהיה מקום בלי נקודה בלי שבירה. שהנקודה הזאת שבלי שבירה, היא הנקודה הזאת של רחמי השם שם, שהיא המעיין שיהפוך את הכל. להפוך את הכל, רק מה? זה מחוסה. וכמה שאתה מאמין, לא, יש פה רחמי השם. יש פה למרות הכל, יש פה רחמי השם, למרות הכל. לא נטשו אותי ולא נטשו אותי, הוא זוכה שהמכסה הזה יורד והוא מגלה אותו. הוא מגלה אותו, הוא מגלה אותו. ואז שמגלה את הדבר הזה, מקבל למעט הרצון. זה כולה, זה האמת, משם קבל את הרצון רק לשם יתברך. זה מה שרבי עקיבא ראה. מה אתה שם נודד שם עם הכבשים? עזוב, מה לך בבית מדרש? הוא אמר, אם הייתי, אני רואה, אתה מחכם, אני אשכן לו כחמור. פתאום התהפך הכל, הכל התהפך. אותו רבי עקיבא דורש עת לרבות תלמידי חכמים. למה? התהפך הכל, למה? קודם אמר, אם הייתי, אני רואה, אתה מחכם, אני אשכן לו כחמור. זה היה עקיבא היה. אבל שהוא זכה. והבין מה תמול בו במים האלו עם הסלע, הוא תפס את הנקודה ריבונו של עולם. זה השגחה פרטית נוראית, גם עליי יש רחמי השם, עם הכבשים ועם הצון, איך שאני נמצא, רחוק ומרוחק ממך, יש עליי רחמי השם, אתה אוהב אותי למרות הכל, אז מה הוא זוכה לראות? הוא זוכה להבין מה רוצים מן הסלע עם המים, שזה הכל השגחה פרטית, ואז הוא מקבל להערת הרצון. לרוץ מיד לעזוב את הכל בית המדרש, בגיל שלו למרות הכל, אז הוא זוכה לחדש את החידוש הנוראי הזה, הפך אל הפך, שמה? של עת, ואהבת את השם אלוקיך, מה זה עת? לרבות תלמידי חכמים. אותו רבי עקיבא שאמר שאם אני אראה תלמיד חכם כשלנו כחמור, הוא מחדש את החידוש שאדם צריך לראות תלמידי חכמים, כמו שיראה את השם, שנאמר את השם אלוקיך תראה. לרבות תלמידי חכמים. איך זה מתהפך הדבר? במה זה תלוי? כמה שאדם הולך עם אמונה שהכל שם יתברך לא עוזב אותי ולא יעזוב אותי. אמונת הרצון. אמונת הרצון ממשיכה עד המערת הרצון. ולכן אומר דוד המלך, את הסוד הנפלא שלו, מה שראינו פה, הסוד הנוראי שדוד המלך מגלה לנו כאן, רבותיי. אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה וזאת אני בוטח. מה אתה בוטח ומה? אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. אם זה ינצח את הכל. מאיפה קיבלת את הרצון הזה? מזה שאני יודע שהכל רחמי השם. מהאמונה ברצון, אמונת הרצון שהכל זה השם יתברך, הכל זה רחמי השם, הוא קיבל כזה ביטחון ששם יתברך רוצה אותי, הוא קיבל חשי לשם יתברך. ועם זה אני נצח למרות הכל, למרות הבלבולים, למרות מה שהם משגעים אותי, למרות מה שהם מבלבלים אותי, למרות שאני יום כזה ויום כזה, שעה כזאת, שעה כזאת, למרות הכל. אבל אני יודע, אני מאמין בשם יתברך שהוא מנהיג את הכל ברחמים, אפשר לקבל את הרצון לא לעזוב, לא להרפות, וכך הניצחון שלו. ואני יודע שעם זה אני נצח, אומר דוד המלך. ועם זה הוא מנצח את כל המלחמות הנויות שלו. לכן, בעלי צדיקים מכריזים אנוש בעולם כלל, שאנחנו בכל הניסיונות של הדור הזה המבולבל, שכל כך הרבה רחמי שמיים עלינו, שבשמיים רחמים עלינו רואים איזה חושך נמצאים, חושך חסי ארץ, באיזה מצב שפל אנחנו נמצאים, עד כי כך שהצדיקים בעצמם מזדעזו, מה הולך פה להיות, אומר שהאריה הקדוש גילה, מה יהיה לפני ביאת המשיח, ואנחנו בארנו מה אוויר רווי, מה אוויר רווי, איזה זוהמות שכמה צריך, יש לכל אחד ניסיונות, הוא לא יודע מה יוצא לרחוב, הוא לא יודע כמה ניסיונות יש לו, בסך הדעת אפילו בלי להרגיש, איזה מחשבה עוברת לו ואיזה ניסיונות יש לו על כל צעד ושעל, וכי אתה יכול להסגר בדלת אמות, אתה חייב ללכת לצאת, משא ומתן ופרנסה וקיום וכו', ואוויר רווי מכל זה, הכל זה ניסיונות, זה מבלבל את האדם, מפיל אותו. קצת מתחיל, מפילים אותו עוד פעם, קצת מתחיל פעם, מפילים אותו. כל הניסיונות האלו, הכל בחשבון. רואים את זה משמיים, רואים. את הכל מצלמים, את הכל רואים. ולפום צער האגרה, ורואים, ויש עלינו רחמי שמיים עצומים. אדרבה, הקדוש ברוך הוא בדור שלנו מוציא את כל הרזרבות של כל הרחמי השם שיש לו מכל הדורות, מוציא אותם עכשיו. יש חיירות אל, ויש שמות צדיקים, ויש אומן, ויש תיקוני כללים, ויש מקוואות, ויש שיעורי תורה, יש תבח שמו, ויש שם מתעשת, מתחילים שעס, ויש תבח, ויש שיעורי תורה, ומתרבים בתי מדרשות, והכל זה רחמי השם עצומים, נוראים על הדור שלנו. כאן בארץ הקודש, שמשגעים אותנו כל מיני כלי תומעה למיניהם. שאז לכן הצדיקים הם מכריזים, אין יאוש, רבותיי, אין יאוש. אין יאוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בכל המצבים. עד רבה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לוקח את המים שלכם, עם החול ועם הבוץ, תפסיקו לסנן, זה יותר מדי. עכשיו זמן של שריפה, זה לא מה של לסנן. תביאו את הכל, את כל המים שיש לכם, עם הלכלוכים ועם הבוץ. עכשיו אין זמן, להתחיל לסנן, ליפות את המים. המושל אומר, תביא את המהר, עכשיו מהר, להביא את הכל מה שיש. את התורות, את התפילה, את השיעורים, את המקוואות, את הטילים, את הכל, תביאו את הכל, הכל מצטרף כעת. את הכל כעת צריך, רק תאמין, שנאמין בעצמנו, שנאמין מה שאנחנו עושים, שנאמין שיש לנו מקל, המקל שלנו בכלל לא מקל קטן, מקל גדול, איזה מקל גדול יש לנו רבותיי, מקל כזה גדול, תבח שמו, זה ימני שם רבה, וזה קדישים, וזה ברכו, וזה אמנים, וזה שיעורי תורה, וזה תהילים, וזה צדקות, וזה חסדים, יש לנו מקלות נפלאים, רק מה צריך להאמין במקל הזה, שיש לנו מקל, מקל כזה נפלא, שאפשר עם המקל הזה להחזיר את המלכות של כל אחד, לכל אחד להחזיר את המלכות, שלהחזיר את המלכות לכל אחד, מלכות לקדושה של כל יהודי, שזה שם תמון כל השפע וכל עשייה דשמיה וכל הישועות וכל ההרחבות וכל ההצרות התהפכו לשועות גדולות ולהרחבות גדולות עשייה דשמיה ועשייה כולנו תיקון השלם ביד משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטה. ניתן לקבל מידע על זמני השיעורים ברחבי הארץ, וכן ניתן להשיג דיסקים של הרב בטלפון מספר 057-313-7313.